ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חונין דף צדי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים ממול כותרת בשם נושא, וכתבנו דעות שונות מתי יש איסור גיל הנשה בקודשים, כלומר קורבנות, באכילתה, בהעלתה, כאילו מעלים על המזבח, האם יש איסור להעלות על המזבח גיל הנשה. הגמרא: אמר רב חייא בר יוסף, לא שנו שגיד נוהג במוקדשים, כמו שראינו במשנה, אלא קודשים הנאכלים, כמו חטאת, אשם, שלמים, אבל קודשים שאינן נאכלים, כמו קורבן עולה, אין איסור גיד נוהג בהן. רב יוחנן אמר, הוא חולק על רב חייא בר יוסף, אומר, אחד קודשים הנאכלים ואחד קודשים שאין נאכלים, איסור גיד נוהג בהן. כלומר, לפני שאתה מקריב קורבן עולה, יש לסלק, יש להוציא, יש לחלוץ את גיד הנשה. אמר רב פאפה, נשים לב על עוד סימונים המשולשים האלו שמבליטים רב פאפה ואחר כך רב נחמא יצחק. במבנה שמופיע בשוליים, רב פאפה ורב נחמא יצחק חולקים, ואם יש מחלוקת בין רבי חייא בר יוסף ורבי יוחנן ליאל, מה שהזכרנו, האם הם חולקים? אז אמר רב פאפה, ולא פליגי. גם בתוך רב פאפה נשים לב שיש שתי לשנות, והבלטנו אותם עם מספרים רומאים, והשני הוא ממש בשורה הבאה. אז הלשנה הראשונה של רב פאפה, ולא פליגי, כאן להלקותו, מה שרב יוחנן אומר שאיסור גיד נוהג בהן, יש מלקות אם אתה אוכיל את הגיד. אז בכל הקודשים, אם אתה אוכיל את הגיד הנשה שלהם, יש מלקות. כאן רב חייא בר יוסף, שדיבר על כך שאין איסור גיד נוהג בהן בהעלת העולה, הוא אומר כאן להעלותו, שאין איסור להעלות למזבח. איקה דאמרי, גרסה אחרת ברב פאפה, אמר רב פאפה, ולא פליגי. שוב פעם, רב חייא בר יוסף ורב יוחנן אינם חולקים, כאן לחלצו וכאן להעלותו. רש"י שנמצא בשורה השנייה מתחת לגמרא, לישנה אחרינה, כאן לחלצו, כאן להעלותו, מן דאמר אין נוהג בעולה לחלצו, כאמר שאינו מצווה לחלצו מן הירך. אז האיסור גיד אינו נוהג בקורבן עולה, הכוונה לא צריכים להוציא אותו, אפשר להעלות אותו. ומה דאמר נוהג? להעלותו, כאמר דאסור להעלותו בפני עצמו אם פירש מן הירך. אז בואו נחזור על הלישנה חינה הזאת, או האיקה דאמרי. ברש"י זה מובא כלישנה חינה, בגמרא שלנו זה מובא כאיקה דאמרי, וזה אותו דבר. ששתי הדעות שראינו מקודם, רב חייא בר יוסף ורבי יוחנן, חוקים בעניין הקורבן עולה. זה שרב חייא בר יוסף אומר אין נוהג בעולה, אינו הכוונה, לא צריכים לחלוץ אותו, לא צריכים להוציא אותו. העולה כידוע כולו קליל, אז כשמעלים את הירך של עולה, מעלים אותו בשלמותו, בלי להוציא, בלי צורך, בלי חיוב להוציא את גיד הנשא, כי אין איסור גיד הנשא בהעלאת הגיד כשהוא יחד עם הירך, בתוך הירך. אבל רב יוחנן שאומר שאיסור גיד נוהג בעולה, מדובר בגיד הנשא של העולה שאיכשהו פרש מן הירך. אז לא עולים בנפרד גיד הנשא של קורבן עולה, אז אומרים שאיסור גיד נוהג. נחזור לגמרא. רב נחמן בר יצחק אמר להעלותו פליגי, בניגוד לגישתו של רב פאפה שאמר שאין מחלוקת בלהעלותו, רב נחמן בר יצחק אומר יש מחלוקת. המחלוקת האמוראים רב חייא בר יוסף ורב יוחנן הוא בנקודה העלאת גיד הנשא של קורבן עולה. בואו נציין שעיקר דבריו של רב נחמן בר יצחק יופיעו בראש עמוד ב', לא נראה המחלוקת מיד. מה שכן נציין שהמחלוקת בין רב חייא בר יוסף ורב יוחנן שהם אמוראים, המחלוקת יהיה תואם למחלוקת תנאים שנראה במהלך הגמרא בין רבי, רבי יהודה הנשיא, והרבנן. יש עוד נקודה שרש"י מציין, שהגרסה פה להעלותו פליגי, רש"י מציין שהגרסה להעלותו פליגי הוא לפי הלישנה קמא שראינו רב פאפה, הוא אמר כאן להלקותו, כאן להעלותו. לפי האיקא דאמרי הגרסה יהיה לחלצו פליגי, אבל אנחנו נחזור לגרסה ראשונה שלפי רב פאפה שאמר אין מחלוקת, מה שרב יוחנן אמר שאיסור גיד זה אם אכלו גיד הנשא של של העולה. יש, אין מחלוקת שיש מלכות. רב פאפה אמר שוב פעם אין מחלוקת אם אכלו, ואין מחלוקת בעניין להעלותו, כלומר אין איסור להעלות גיד הנשא של קורבן עולה. אולי נציין, כי אנחנו נראה את זה גם בהמשך הגמרא, מה שאמרנו להעלותו אין איסור גיד נוהג על פי מה שלא כתוב בתורה. התורה לא כותבת ולא יאכל המזבח, כתוב לא יאכל בני ישראל את גיד הנשא, אבל המזבח אפשר להעלות אותו, להקריב אותו על המזבח. שוב פעם רב נחמן יצחק, וכאן תשימו לב, אנחנו סימנו כאן נקודה ארוכה, וגם בשוליים כתבנו נושא המשך הסברו של רב נחמן יצחק. רב חייא בר יוסף ורב יוחנן חולקים כדפליגי רבי ורבנן, אם מעלים למזבח ירך של עולה עם גיד הנשא בתוכו. עכשיו הגמרא, רב נחמן יצחק אמר להעלותו פליגי, בדי תניא, אנחנו נקרא ברייתא, מיד אחרי הברייתא הגמרא תשאל מי התנא שעומד מאחורי מה שכתוב פה, ואז הגמרא תביא עוד ברייתא עם שתי דעות, ומה שיעניין את הגמרא מיד זה למסור מי התנא של הברייתא הראשונה, והגמרא תגלה שזה רבי. אז מה כתוב פה? דתניא, והכתיר הכהן את הכל המזבחה. זה בקשר להקרבת קורבן עולה, לרבות העצמות והגידים והקרניים והטלפיים. יכול אפילו פירשו תלמוד לומר ועשית עולותיך הבשר והדם. כאן כתוב שכשמקריבים עולה, מה שמקריבים זה הבשר והדם. היא בשר ודם יכול יחלות גידי ועצמות ויעלה בשר לגבי מזבח? האם נפריד לפני שמעלים את האיברים? נפריד את העצמות והקרניים? תמוד לומר, והקטיר הכהן את הכל למזבחה. לא, לא מפרידים, מקריבים את הכל. אז איך ניישב את שני הפסוקים האלו? הכיצד? מחוברים יעלו. כל זמן שכל מחובר, אז נכון, יש הפשט וניתוח. אבל כשאני מדבר על ניתוח, אני מדבר על חלוקת הקורבן לאיברים איברים, אבל כל איבר הוא איבר שלם, עם בשר, עם העצמות, עם הגידין, הכל ביחד. אז זה הכוונה מחוברים, איבר שלם, אם זה כך, יעלו. פירשו, אם איזושהי סיבה העצם נפרד מהאיבר, אז אפילו בראשו של מזבח, אפילו זה פרש למעלה, לגובה המזבח, גם מזבח, לפני שמכניסים לתוך האש, ירדו. וזה מה שנלמד מהבשר והדם. אז נחזור על זה עוד פעם. מה שהפסוק אומר, ותיר הכהן את הכל, זה אם לא פירשו, הם עדיין מחוברים. הבשר מחובר עם העצב, הגידים, הקרניים, וטלפיים שמקריבים את הראש, מקריב ראש שלם עם הקרניים. זה נלמד מויתיר הכהן את הכל המזבח. מה שהתורה מדברת על הבשר והדם, זה אם למשל הקרניים נפלו מראש הקורבן, לפני שהכנסת אותם לאש, אז הם מורידים מהמזבח הקרניים, או העצמות, ואז מכניסים רק בשר ודם. אומן תנה דשמית לי דאמר פרשו ירדו. רשי לקראת סוף הפירוש, בערך שש שורות מסוף הרשי, אומן שמית לי, כלומר והך מתניתין לאו דברי הקודי אלא רבי אי ופליגי רבנן עלי וכדתניה, כמו שנראה עוד מעט. ומפלוגתיו שמינן, מהמחלוקת שלהם אנחנו מגלים דלרבי גיד הנשה מותר ולרבנן אסור, כי למפרש ואזיל. אז נתקלים בגמרא. שאלנו מי התנה שדיבר על כך שפרשו ירדו? תשובה, רבי היא, שהוא מופיע בהמשך. אם אתם מסתכלים על הברייתא, אז אתם רואים שכתבנו, הוספנו בין השורות תנא קמא, הגלנו אותו, ובהמשך עיגול סביב רבי. ובשוליים כך אנחנו מסבירים במבנה, ואנחנו נראה גם פס כפול, מה כל אחד, רבי ותנא קמא, מה כל אחד לומד מהפסוק, והקטיר הכל, ו... מאידך הבשר והדם. דתניה, נמשיך בגמרא. עכשיו התנא קמא, לפני שנגיע לרבי. והקטיר הכהן את הכל, לרבות העצמות והגידים והקרניים והטלפיים, ואפילו פירשו. מה אני מקיים ועשית עולותיך הבשר והדם? אם אתה אומר שבכל מקרה מעלים את הכל, אז מה יש להסביר בקשר לפסוק הבשר ואדם בלבד? תשובה, בפוקעין. הכיצד? איך נבין את זה? עיקולי בשר אתה מחזיר, אם קפץ מתוך האש, הכנסת לתוך האש את הכל, כמו שאמרנו, גם אם פירשו, הכנסת את הכל. אם קפצו, זה פוקעין, פקען, זה קפץ מתוך האש, אז הכיצד? עיקולי בשר אתה מחזיר. עד שהכל נאכל, בשר שקפץ מתוך האש, תחזיר. ואתה מחזיר עיקולי גידים ועצמות. אבל כאלו שקפצו מתוך האש, לא מחזירים. רבי אומר, כתוב אחד אומר והתיר הכהן את הכל ריבה, וכתוב אחד אומר ועשית עולותיך בשר ודם מעית. על כיצד? מחוברים יעלו, זה נלמד מ-והתיר הכהן את הכל. פירשו, אפילו בראשו של מזבח ירדו, זה נלמד מהבשר ואדם. והבנן מחוברים לא יצטריך קרא לרבויה. אני לא צריך פסוק לרבות שכל זמן שהוא שלם יש להעלות אותו. מדידווה הראשה של עולה, הראש של הקורבן, רש"י לקראת הסוף כותב תצריך שיעקבנו שלם כי לכתיב את הראש, והרי עצמות הרבה יש, אז יש לי כבר תקדים שמעקבים גם העצמות בזה שהתורה מצווה להקריב את הראש, הראש של העולה. אז אני לא צריך פסוק לרבות מחוברים, זה מה שהרבנן אומרים, כי אית צריכה לפרשו, שגם אם פרשו מעלים אותם. ורבי מחוברים דהתרה, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', לא יצריכה לרבויה, כאילו אני מסכים, אומר רבי לרבנן במה שאמרתם כל זמן שמדובר על דברים המותרים, כי יצריכה כוונה לרבויה לגיד הנשה במחובר, מה שאני אומר והתיר הכהן את הכל המזבחה, אומר רבי שאם יש לך ירך של קורבן עולה והירך הוא שלם עם הגיד הנשה בתוכו, מעלים אותו. ורבנן מה הדעה של הרבנן, מה ההתייחסות של הרבנן לדבר הזה, לגיד הנשה בתוך ירך? הם אומרים ממשקה ישראל, זה פסוק שמופיע בנביא יחזקאל, שהקונטקסט שלו זה הקרבת קורבנות, ולומדים הרבנן מהפסוק הזה מן המותר לישראל, כלומר גיד הנשה שהוא לא מותר לישראל אסור להעלותו אפילו במחובר. ובנקודה הזאת אנחנו נחזור לרב נחמן ישחק בעמוד א', שאמר להעלותו פליגי, כלומר המחלוקת המוראים שראינו בין רבי חייבה יוסף ורבי יוחנן, הוא תואם למחלוקת רבי ורבנן. אם אנחנו נחזור לרש"י בעמוד א', מתחת לגמרא, שורה חמישית, רב נחמן יצחק אמר לחלצו פליגי, וכאן זה הלשנה שנייה שפחות התייחסנו, הוא רב שממשית למד מנוהי כסבר מצווה לחלצו, וללשנה כמה להעלותו פליגי, מה דאמר נוהג שאיסור גיד הנשה נוהג, זה היה רבי יוחנן, כסבר להעלותו נמי אסור עם הירך, אסור להעלות את הגיד הנשה של העולה בתוך הירך, תדה פליגי רבי ורבנן לכמן, דלרבי שערי כדמוקי לכמן עליבא דרבי כי יצטרך קרא למשרי, מה שאמרנו עכשיו בשורות פה הראשונות של הגמרא, רבי צריך את הפסוק לגבי גיד הנשה, למשרי גיד הנשה במחובר, כל זמן שהוא הירך שלם והגיד בתוכו תעלה גיד הנשה, ולרבנן אסור דבעינן מן המותר לישראל, אז כדי באמת להבין את הרש"י שקראנו עכשיו, היה צריך להכיר את הגמרא שקראנו פה בשורות הראשונות של עמוד ב'. עכשיו הרבנן אמרו שגיל אנשי בשום פנים ואופן לא מעלים, כי הוא דבר שלא מותר לישראל. ומה הרבי עונה לזה? ורבי, אנחנו בשורה שלישית פה בצד עמוד ב', מידי דהווה החלב ודם. חלב ודם עשויים לאכול, וכל זאת מקריבים אותם. אז גם גיל אנשי בזמן שהוא בתוך הירך מקריבים. ורבנן, מה הם עונים לזה? כאילו יש תקדים מחלב ודם. רבנן אומרים, מצוותן בכך שייני. רש"י כותב, מצוותן בכך חלב ודם הוא עיקר הקורבן. כן, זה כמובן בניגוד לגיל אנשי שאינו כן. אמר אבונה, גיל הנשה של עולה חוצו לתפוח. רש"י, חוצו לתפוח, חוצו מן הירך ומשליחו לתפוח. מה זה תפוח? צבור האפר שבאמצע המזבח, שהיו גופים האפר תמיד וצוברים שם, וכשהוא רבה מוצאים אותו לחוץ, והוא נקרא תפוח, כאילו כמובן בשמייטין. כלומר, תתייחס לשם הזה בהמשך. אז שמענו שיטת רב הונא לגבי גיל הנשה של עולה. אמר רב חיסדא מרי דיחי, זה ביטוי שבעברית אומרים בעל שמוע זו. מי כתיב על כן לא יאכל המזבח? על כן לא יאכלו בני ישראל, כתיב. אז למה אתה מחייב הוצאת הגיד של העולה? המזבח לא מוגבל כמו עם ישראל. ורב הונא, הוא אומר, יש דמיון ממשקי ישראל. מה מקריבים בקורבנות? מן המותר לישראל. ולכן גיד שלא מותר לישראל גם לא מקריבים. מטבעי, גיד אנשי של שלמים, קורבן שלמים, מכבדו לעמה, ושל עולה מעלהו. קורבן שלמים נאכל לכהנים, לבעלים, אז גיל הנשה של הקורבן שלמים ודאי אינו נאכל, אז מטעתים אותו, מזיזים אותו לעמה, ששם הדברים הפסולים מגיעים ויוצאים מבית המקדש. ושל עולה כתוב פה מעלהו, מעליו, מעלהו ומקטירו. זה לא כמו רב הונא. אז יש כאן ברייתא נגד רב הונא, לא. מעלהו, אתה מעלה אותו למזבח וחוצו, אבל אתה מפריד אותו ושמים אותו על התפוח עם האפר. שורת הגמרא, מאחר שחוצו למה מעלהו, אם אתה לא מתכוון להקריב אותו, להקטיר אותו, אז למה מעלים אותו בכלל? תפריד אותו למטה ותעלה ירך שחתוך, נפתח כדי להוציא את גיל הנשה, ולמה לעלות אותו ודווקא על המזבח להפריד? תשובה, משום שנאמר, הקריבהו נא לפחתך. גיני להביא מלמטה לגג המזבח ירך שנחתך ונפרע ונפתח ככה למזבח, זה פחות יפה. אז מה שאתה מעלה עד גג המזבח צריך להיות יפה, וכשאתה מגיע לשם אז חולצים, מפעילים את הגיד לפי רב הונא ושמים אותו על התפוח. תניא קבעתי דרב הונא, גיל אנשי של שלמים מכבדו לעמה, ושל עולה חוצו לתפוח. הנה מפורש, וכיכבנו את המילים העיקריים האלו. תנן התם, תפוח היה באמצע המזבח, פעמים היה עליו כ-300 קור. זה כמות ענקית, פנומנלית. אמר רבה גוזמה, מה שאתה אומר שהיו 300 קור של אפר זה מוגזם. אנחנו מתחילים פה קטע של גמרא, בצד תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו לשון גוזמה הוואי, ולשון הוואי זה גם, זה אותו רעיון. הפסק הכפול מדגיש את רבה, ובהמשך אני נראה מעוינים, לשון גוזמה מופיע בחכמים, תורה ונביאים, שמשתמשים בלשון הזה, והחשיבות בהתייחסות לדברים האלו, כפי שרשי בהמשך אומר, שיש מצבים שמדברים בלשון לא מדויקת, אבל אין כאן איזו כוונה לשקר. יש עוד מקור ממסכת תמיד, השקו את התמיד, את הקורבן תמיד השקו אותו לפני השחיטה, זה מקל על הפשטת האור אחר כך, ואיך השקו את הכבש שהוא הקורבן תמיד, בקוס של זהב. אמר רבה גוזמה, אמר רבי עמי, דיברה תורה לשון הוואי. יש שגורסים את המילה הזאת עם בית, אבל בענייננו אין נפקא מינה, זה רק איך שכותבים, ויש אנשים בהיגוי שלהם גם מחלקים, אבל אותו רעיון שזה דבר מוגזם. זה מופיע בתורה לפעמים, דיברו נביאים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי, דיברו חכמים לשון הווי, הד ימן, דיברנו על הקוס והתפוח, דיברה תורה לשון הווי. יש פסוק שמתאר את הערים בארץ ישראל, ערים גדולות ובצורות בשמיים. דיברו נביאים לשון הווי, ותיבקע הארץ לכולם. זה שאנשים שרו או הריעו בקולם גרם לכך שהארץ נבקע, זה הווי. אמר רבי יצחק בר נחמני, אמר שמואל, בשלושה מקומות דיברו חכמים לשון הווי. אלו הם תפוח, ראינו את זה בשמו של רבה, גפן, נצטרך לראות על מה מדובר, ופרוכת, גם על זה נצטרך להמתין. עכשיו אם נתבונן, רבי יצחק בר נחמני מונה שלושה מקומות, תפוח, גפן ופרוכת. הוא לא הזכיר כוס של זהב, מה שרבה כן הזכיר. אז תוספות ורשי מאירים על כך שבנקודה הזאת יש מחלוקת. לפי רבה, זה שהשקו את התמיד עם כוס של זהב זה גוזמה, ולפי רב יצחק זה לא גוזמה. ותוספות אומר, יש מושג של אין עניות במקום עשירות, בבית המקדש השתמשו בדברים מאוד יקרים, וזה כולל גם אגב רשי גם מציין שאין עניות במקום עשירות, ולכן זה לא נחשב מוגזם שישקו את התמיד מתוך כוס של זהב. אז אמרנו ש בשלושה מקומות דיברו לשון הווי, תפוח הדאמרן, אמרנו את זה כבר, 300 קור זה מוגזם. גפן, תתנן, גפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של איכל ומודלה על גבי קלונצו, זה אולי הוא תומכים את הגפן הזהב עם מוטות, וכל מי שהיה מתנדב גרגיר או אשכול מביא ותולה בה ענבים כאלו או אשכולות מזהב, תרומה לבית המקדש. אמר רב אלעזר רב יצחק, מעשה היה ונמנו עליה 300 כהנים לפנותה. עם כל הכבוד לדיבות הלב של עם ישראל, זה לא היה מגיע לכזה כמות של זהב שהיה נדרש 300 כהנים להזיז אותו, זה מוגזם. פרוכה, תתנן, רבי שמעון גמליאל אומר, משום רבי שמעון הסגן, פרוכת אוביה טפח, ועל 72 נירים נהרגת. הנירים הם חלקים מהנול שבו היו אורגים את הפרוכת, ועל כל נימה ונימה 24 חוטים, אורכה 40 באמה ורוחבה 20 באמה, ו-82 ריבו, ריבו זה 10,000, אז 82 כפול 10,000 נעשית, ושתיים עושים בשנה, ו-300 כהנים מטבילים אותה. אנחנו לא נכנסנו לפרטי פרטים בהכנת הפרוכת שהיה בתוך בית המקדש, אבל מה שעניין אותנו לעת עתה זה הכמות של הכהנים שהיו נדרשים להטביל אותו. 300 כהנים זה מוגזם, אבל כפי שאמרנו יש מקומות שהחכמים דיברו בלשון הוואי. כעת בשוליים יש לנו נושא מחלוקת תנאים, היא נוהג גיל הנשה בירך שמאל. נעסוק גם בבירור שיטת רב יהודה, אמר זה נוהג רק בימין, רק בירך ימין. האם זה משום ספק או בתורת ודאי? אנחנו עוד מעט נתקע בסימונים חדשים, צורות בית, שנתייחס עוד מעט. הגמרא, בירך של ימין ובירך של שמאל, זו שיטת החכמים במשנה, שגיל הנשה נוהג בשני הירכיים. מתניתין דלא כרב יהודה, דתניא רב יהודה אומר אינו נוהג אלא באחת, והדעת מכרעת את של ימין, איבאי אלהו מפשט פשיטא ליה לרב יהודה. מה שאומר של ימין, האם זה מעמדה של ודאות, ומהי דעת? הביטוי הדעת מכרעת זה נקרא לזה דבר חיצוני, דעת תורה, שהתורה קובעת כך. עוד דיום הספוקים וספקה לי, שזה שרבי דה אומר אינו נוהג אלא בימין, זה מתוך ספק פנימי שיש לו. ומהי דעת? דעת נוטה. כמו שאומרים, נראה לי שצריך להיות הימין. אבל זה לא מעמדה של ודאות, אז אי אפשר, וגם בתורה אין ספקות. אז מה ההסבר של שיטת רב יהודה? האם זה שאומר ירך שמין, אנחנו חוזרים ממש אמרנו עוד פעם, האם זה בתורת ודאי רק ימין ולא של שמאל, פשוט שלא נוהג בשמאל, בירך של שמאל הגיל הוא מותר, או הוא אומר נוהג בירך ימין כי כך נראה לי, אבל אי אפשר לשלול לגמרי שיש איסור גיד בגיד של שמאל. אז בואו נברר, וזה לא בירור, נקרא לזה מהיר ומיידי. אנחנו סימנו בצורת בית, ובמבנה שמופיע בשוליים כתבנו, עם השפיץ למעלה, זה תשמע להוכיח משום ספק, שמעמדת ספק הוא אמר ימין. נראה בהמשך צורות בית הפוכים, בצד א' עמוד א', וזה יחייב אותנו לגלוש עד לשורות הרחבות בשיעור הנוכחי. נראה מספרים 2-3 עם ניסיונות להוכיח שבתורת ודאי זה בימין ומפני כן בשמאל יהיה מותר. אנחנו גם נראה שימוש בפס כפול עוד מעט, הם שלבים כדי להבין הדקטני והגידים ישרפו ל-16 של ניסן. עכשיו הגמרא תשמע, ושיב פעם רק להזכיר, אנחנו בכיוון לומר שזה משום ספק, אבל זה ייקח זמן. תשמע, העצמות והגידים של קורבן פסח
והנותר, בשר שנותר, התאריך של קורבן פסח כידוע, שחיטתו ביוד דלת ניסן, אכילתו בליל תדוו, הזמן שבזמננו חוגגים ליל סדר, זה זמן שאז אכלו קורבן הפסח. מה שנותר ישרפו לשישה עשר, זאת אומרת לא שורפים אותו מיד על הבוקר, בשונה לקורבנות אחרים, מאחר ששישה שמוחת בבוקר פה זה יום חג ולא שורפים קודשים ביום טוב, ממתים עד שישה עשר לניסן לקיים מצוות שריפת נותר, אם כך היה. אז העצמות והגידים והנותר שורפים אותם בשישה עשר, ואבינן בא, ואנחנו שואלים, הני גידי מי אבידתיו, מה המהות של הגידים שמוזכרים פה? אי גידי בשר, גידי בשר, כל גידים, רשי כותב, כל גידים רכים הנפשטים בבשר, כל מיני גידים שרכים אפשר לאכול אותם, אז לכלינו שיוכלו אותם בליל פסח. למה משאירים אותם? כי במקור שקראנו כתוב פה שהגידים שורפים אותם, למה, מה הדחף לשרוף אותם בשישה עשר בניסן? תאכל אותם. ואי דאייתו, ואם מדובר על גידי בשר שלא הספיק לאכול, פשוט נותר, היינו נותר, זה כבר מוזכר באותו מקור שקראנו. אלא אז מה, שוב פעם, מה הזהות או המהות של הגידים האלו שאתה שורף בשישה עשר? אלא גידי צוואר, הם קשים כעצמות, והדרך הוא להשאיר אותם, אדם מוכרח להשאיר אותם. אז ממשיך הגמרא, אילב בשר נינו לשדנו, אם הם אינם בשר אז אפשר לזרוק אותם להשפעה, הם לא בשר. הדין של שריפת נותר זה רק אם מדובר בבשר, לא כאילו דברים שלא לא אכילים מראש. ואמר רב חיסדא, לא נצרה אלא לגיד הנשה, ואליבא דרב יהודה דאמר אינו נוהג אלא באחת. המקור הזה אליבא דרב יהודה, ולמה מעשירים נראה. היא אמרת בשלמה ספוקי מספקלי שפיר, אם אתה אומר שזה ברור, סליחה, שזה לא ברור לו באיזו גיד נוהג האיסור גיד הנשה, אני יכול, אני מבין למה הוא משאיר את הגידים של ימין ושל שמאל, הוא לא יכול לזרוק אותם מיד, כי אולי זה אכיל, אולי זה חלק מהקורבן, הוא לא יכול, לכן הוא לא יכול לזרוק אותם, מצד שני הוא לא יכול לאכול אותם, כי אולי הם אסורים. אז הפתרון זה להשאיר אותם לשישה עשר בניסן, שאז זה ודאי נותר סופים. אלא אם אפשר פשיט עלי שפשוט לא, שרק הימין אסור והשמאל בוודאי מותר, דהתר הליכלי את השמאל שתאכל אותו באותו ערב של אכילת הפסח, י"ד ניסן בלילה, ואיסורה לשדי הימין שיזרוק אותו מיד, פשוט אין צורך להמתין לשישה עשר לגבי הגידים. אחר שאנחנו כעת מדברים על גיד הנשה, מה זה שממתינים עד שישה עשר? אז עד כאן הניסיון להכריע שעמדת רב יהודה הוא מצד ספק, וזה מסביר למה משאירים אותם לשישה עשר בניסן. אמר אביקה בר חנינא, לעולם המלך מפשפשית עלי, שבאמת פשוט לא שהימין אסור והשמאל מותר. והכה במאי עסקינן, כאן יש לנו מספר אחד, בהמשך הגמרא יהיו בסך הכל שלוש דחיות לתשמה, העצמות וכו', מה שקראנו כניסיון להכריע שיטת מה ההסבר של רבידה ולומר שהוא מצד ספק, כאן אנחנו מתחילים דחיות להכרעה הזאת. אז כעת אומרים שבאמת פשיטלי, אז מה, איך נסביר את המקור הזה? ואחר במה יסקינן, כשהוקרו ולבסוף נתערבו. כלומר, ודאי השמאל מותר והימין אסור, אז למה ממתינים 16? כי פשוט התערבבו אחר כך. רש"י בסוף העמוד אומר שאין יודעין איזה ניתן מן הימין ואיזה מן השמאל. אנחנו ממשיכים לדף צדי א'. רב אשי, אתם רואים פה מספר 2, אמר לא נצריכה, מה שכתוב בעניין שריפת הגידין זה לא לגבי הגידים עצמם, כי הגידים עצמם אין צורך להמתין ל-16, תאכל את השמאל ותזרוק מיד את הימין. אז מה זה ה-16? אלא לשמנו, דתניא, שמנו מותר, שומן שסביב גיל הנשה, השומן הזה מותר, וישראל הקדושים נהגו בו איסור. זה מזה שהחמיאו על עצמם לא לאכול, אז חייבים להמתין עד 16 בניסן כדי לשרוף אותו, כי מעיקר הדין אפשר לאכול, אז מה שאפשר לאכול אי אפשר לזרוק בפח, אז לכן ממתינים עד 16 בניסן. רבינה, הסבר ודחייה שלישית. רבינה אמר לא נצריכה, מה שראינו ששורפים את הגידים ב-16, אלא לרב יהודה אמר שמואל, ואמר רבי דמה שמואל שני גידים הם, כאילו בתוך הירך הימני שאמרנו, לפי כל הגישות האלו רק הימין אסור והשמאל מותר. מה זה שורפים את הגידים ב-16? כי כשאנחנו מתבוננים ומעמיקים בירך הימין, אנחנו רואים שיש שני גידים בתוך הירך, פנימי סמוך לעצם אסור וחייבים עליו, מי שאוכל אותו חייב מלכות, חיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבים עליו. ועל מה שנקרא הגיד החיצון שבתוך אותו ירך ימין, זה מה שממתינים עד 16 לשרוף. אסור כאן הכוונה אסור מדרבנן, ואין חייבים עליו כי זה לא אותו גיד חיצון. אנחנו מתחילת המסכת ויתר סט והמשך המלצנו ללמוד את המסכת חולין צמוד עם ספר ציורים או תמונות, ואנחנו באופן פרטני המלצנו על ספר שיחת חולין מהרב עמיתי בן דוד, כדי להבין ליתר עומק את הדברים האלו חייבים להצטייד בספר כזה. אבל אנחנו נסמוך על כך שיש לכולם ספר, ואם לא אפשר בכל אופן לקבל איזושהי תמונה בזה שלומדים ביחד עם רש"י. הגיד החיצון הזה שאומר, שנקרא סמוך לבשר, אני לא כעת נכנס להסבר המעמיק, זה אפשר לראות ברש"י, ובאמת צריכים ציור ללוות את ההסבר, אבל זה הגיד החיצון שהוא סמוך לבשר הוא לא אסור מן התורה, כי ורש"י כותב ואין חייבים עליו דלב היינו על הכף, כי בפסוק כתוב על כן לא יאכלו בני ישראל גיד אנשי אשר על כף הירך עד היום הזה. אז איזו גיד הוא מתואר כעל כף? זה הגיד הפנימי. הגיד החיצון הוא לא על הכף אלא בתוך הכף, יש הבדל. ובהוא חיצון עסקינן במקור שאמרנו שורפים ב-16 ומשאר לי על כוחה, אז מאחר שהוא לא אסור מן התורה, הוא מותר מן התורה, צריכים להשאיר אותו. אם אנחנו רוצים להחמיר בו, צריכים להשאיר אותו, ושריפה בי, מדוראית החזית, צריכים לשרוף אותו מדין בשר, הוא ראוי מדוראית לאכול כמו בשר. אז מה עושים? ממתינים עד 16 לשריפתו. בינתיים, מה באמת שיטת רבי יהודה, שדיבר על כך של הגיל הנשה נוהג בירך ימין? תשמע, תשימו לב, יש פה סימון ארוך, אז כל השורות האלו הם כדי להגיע, או לניסיון להגיע, שזה זה שרבי יהודה אומר בירך ימין, זה מעמדה של ודאות. תשמע, אכל מזה כזית ומזה כזית, סופג 80. מה זה מזה ומזה? הוא אכל גיד מירך ימין וגיד מירך שמאל, ורש"י מוסיף פה עוד פרטים: מזה כזית ומזה כזית, משל ימין ומשל שמאל, ומנתת אכל מזה כזית ומזה כזית, ולא נקט, הלשון הוא לא אכל שני זיתים משניהם. שמע מינה, שתי אכילות ושתי התראות הבו. אז זה שתי התראות, מה התוצאה לפי התנא קמא? סופג 80, בסדר, מקבל פעמיים מלכות. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. אי עמוד בשלמה מפשט פשיטה לי שפיר. אם אתה אומר פשוט שהוא ירך ימין, אני מבין למה הוא מקבל 40. הוא מקבל 40 בגלל שהוא קיבל התראה, אל תאכל גיד הנשה. ובזמן שהוא קיבל התראה, זה היה התראה לפני אכילת הימין. על שמאל הוא מותר לגמרי, אם אתה אומר פשיט עלי, ולכן מותר לגמרי, אינו סופג אלא 40. אלא אי אמרת ספוקי מספגלי, שרבי יהודה שאמר של ימין, אבל לא מצד שבטוח שזה ימין, אולי זה של שמאל, אולי שניהם. העונש שנותנים למי שעובר עליו, העונש הוא מלכות. כדי להעניש הבן אדם צריכים התראה לפני כן, והתראה אינה נחשבת התראה אלא אם כן הוא מנוסח והוא באופן ודאי. אם אתה אומר ששיטה רבי יהודה על איזו מן הירי חיים נוהג הגיד, אם הוא מסופק, הב ילה התראת ספק. ושמין עלי לרבי יהודה דמה התראת ספק, לא שמע התראה, דתניה, ונביא כאן המקור לזה. ועל זה דיברנו לא מזמן, דף פי בית. אישה שפרשה מבעלה הראשון, או מת, או התגרשה, והלכה אומרת שכדי שהיא תהיה מותרת להתחתן עם בעל שני, היא צריכה להמתין 3 חודשים כדי לוודאות אם היא בהיריון או לא, ורק אחר 3 חודשים אפשר לזהות עם האישה בהיריון. אבל יש לנו אישה שלא המתינה, היא נגיד התגרשה מבעל הראשון, ותוך חודשיים היא התחתנה עם גבר שני, ואחרי 7 חודשים ילדה בן, ילדה ילד. הילד הזה, מי האבא שלו? ספק. אם זה הריון של 9 חודשים והיא הורתה מהגבר הראשון, או הריון קצר מהגבר השני שהיא התחתנה חודשיים אחרי הגירושין שלה, ויש הריונות של 7 חודשים. נולד הילד, הילד גדל, נהיה בר מצווה, ומה קרה? היכה את זה, זה שתי אבות האלו, ספק אבות, היכה את זה וחזר והיכה את זה, קילל את זה וחזר וקילל את זה. המעשים האלו חייבים מיתת בית דין. היכה שניהם בבת אחת, או שקילל שניהם בבת אחת, חייב. רבי דה אומר, בבת אחת חייב, בזה אחר זה פטור. למה? כי לפני ההקעה של כל אחד, אתה נותן התראה, אתה לא יכול להניש בן אדם בעונש בית דין בלי התראה. אז אם הוא יקע אותם בזה אחר זה, כל אחד היה התראת ספק, ספק אם זה האבא שלך, אז זה לא נחשב התראה, ולכן פטור. זה שיטת רבי דה, התראת ספק לא שמי התראה. אז מה שנאמר למעלה בבית עם השפיץ למטה, באותו מקור שכתוב רבי דה אומר אינו סופק אלא 40, הוא בדעה של ימין ודאי הוא זה שאסור, והשמאל ודאי מותר, ולכן אפשר לתת מלכות על פי התראת ודאי לפני אכילתו של הגיד של ירך ימין. הגמרא דוחה. היי תנא, התנא שקראנו למעלה עם אבידה שכן מקבל ונותן מלכות, סבר לה כאידך תנא דרב יהודה. יש מחלוקת תנאים במה סובר רב יהודה. תאמר, מה תאידך תנא, תנא שני בהסביר רב יהודה? תאמר, התראת ספק שמה התראה, גם אם זה התראה כזאת שהוא על בסיס ספק, גם נחשב התראה. דתניא, ונביא כאן עוד גישה לרב יהודה שיראה שגם התראת ספק מעמדת ספק כן תופס. המקור הזה מדבר על איסור נותר בקורבן פסח. כתוב לא תותירו ממנו עד בוקר, והמשך הפסוק והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה, לומר שאין לוקין עליו, דברי רב יהודה. מי שלא גמר את הקורבן פסח באותו לילה והשאיר עד הבוקר, הוא עבר על מה שכתוב לא תותירו ממנו עד בוקר, והוא כן השאיר עד הבוקר, הוא עבר על עבירת לאו. האם הוא חייב מלכות כלאו רגיל? אז אומרים פה לא, הוא לא מקבל מלכות. למה? כי התורה מוסיפה מצוות עשה, זה נקרא לאו הניתק לעשה, הוא לאו שמנותק מהגישה הרגילה, דהיינו מלכות, והתורה אומרת תקיים את העשה במקום. אם לא היה כתוב עשה אחר כך, היה כתוב רק לא תותירו ממנו עד בוקר, היה כן מקבל מלכות. עכשיו בואו נחשוב על זה. אדם שוחט קורבן פסח, אומרים לו תשמע, אתה שוחט קורבן, יש איסור להשאיר עד הבוקר, אתה נותן לו התראה עכשיו, האם אתה יודע אם הוא ישיר או לא? לא, זה ספק, אולי הוא יגמור, אולי הוא לא ישיר כלום על הבוקר, אולי כן. אז בשעת ההתראה יש כאן ספק. אם לא היה כתוב פה לאו, סליחה, אם לא היה כתוב פה מצוות עשה אחר הלאו, הבסיס הלאו הזה היינו נותנים מלכות, למרות שזה התראת ספק. זה מה שרצינו לומר מקודם, שיש תנא, וכתוב פה דברי רבי דה, זה תנא מאוחר שמציג לנו את דבריו של רבי דה באופן כזה שמצד ההתראה אין כאן חיסרון, למרות שהוא בספק. רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה, לא בגלל שיש עשה אחר הלאו אין מלכות, אלא משום דבי לאו שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. אנחנו לא צריכים להעמיק כעת בשיטת רבי יעקב, רק נציין שהעבירה היא בוצעה באופן פסיבי, הוא השאיר, הוא לא אכל, זה נקרא אין בו מעשה. ומאחר שזה לא דומה למקור של איסור עונש מלכות על נבים, שבתורה זה מופיע באיסור לא תחסום שור בדישו, ושם זה לאו שהאדם עובר באופן אקטיבי, שם יש מלכות, אבל לאו שאין בו מס אין מלכות. ובינתיים הסוגיה שלנו מתעניינת בשיטת רבי יהודה, שאומר נוהג בירך ימין. לא הגענו למסקנה עדיין, ניסינו כעת מהניסיון השני להוכיח שזה באופן ודאי ימין ולא שמאל, ודחינו. תשמע, עוד פעם ניסיון להראות שזה מעמדה של ודאי רק ימין. מה כתוב פה? אחר שני גידים משני ירחות, משתי בהמות, סופג 80. זה שני מלכויות. רבי יהודה אומר, אינו סופג אלא 40. מדכמר, משני ירחות, משני בהמות, פשיטה, תתרוויו, לאיסורה, ולרבי יהודה יצטרך. זה שניהם הם מירח ימין, משתי בהמות. והתנא קמא זה ברור שהוא סופג 80. הוא עבר את העבירה פעמיים עם התראות הדרושות, אז על כל גיד מקבל מלכות 40, וממילא 80 בסך הכל. רבי יהודה אומר רק 40. שמע מינה מפשט פשיט עלי שמע מינה. טוב, מזה שיש מלכות, אז פשיטה שהוא, זה פשוט לא שזה נוהג בדרך ימין, לא מטעם ספק אלא מטעם ודאי. רש"י כותב, משתי בהמות מדנקת, משתי בהמות כי היכי דנבי תרוויו ימניות נקת, די ימין ושמאל, מה לי שתי בהמות ומה לי אחת? זה עניין של ירח, גיד אחד ימין, גיד אחד שמאל, אין צורך להזכיר שתי בהמות. הגמרא תשאל עכשיו את השאלה המתבקשת, ואי פשיט עלי שזה ירח ימין, עמי סופג 40 ותולו, לילקי 80, למה שלא יקבל מלכות על שניהם, כי שניהם הם ודאי אסורים. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, כגון דלת בור כזית, באחד מהם לא היה כזית, באחד מהם היה כזית, זה השיעור המינימלי כדי לעבור על איסור אכילה, באחד מהם לא היה כזית. דתניא, אכלו ואין בו כזית חייב, זה התנא קמא, גם אם אין כזית יש לחייב לפי התנא קמא, משום איסור בריאה דבר שלם ואסור הוא גם מחייב. זה שיטת הרבנן. רבי יהודה אומר, עד שיהיה בו כזית, לפי רבי יהודה אין איסור כזה שנקרא בריאה דבר שלם, אלא אם כן יש שיעור, אז לכן אי אפשר לתת לו 80 מלכות. 40 כן, כי אחד מהגידים היה בו כשיעור ואחד לא. ובסך הכל מה כן רואים מכל זה? מכל זה רואים שרבי דה מחייב על של ימין באופן ודאי, כי אם זה היה ספק לא היו מלכים כלל. עד כאן שיעורנו להיום.